אמרנו במשנה, ובמיטת היבם, אנחנו בקידושין דף י' ד' עמוד א' באמצע עמוד, אמרנו שיש שני דרכים שהיבמה קונה את עצמה, שהיא חוזרת לרשות עצמה, או על ידי חליצה, או על ידי מיטת היבם. ופה היה לנו ספק, האם מיטת היבם הכוונה היא כשהוא מת, כשהוא עוד לא עשה לה ייבום, או אחרי הייבום, לכאורה הכוונה היא לפני ייבום. אחרי ייבום הרי נשואה לה, ויכולה לקבל גט גם כן. הכוונה פה היא לפני ייבום, או שהוא יעשה לחליצה, או שהוא ימות, ואז היא משוחררת. אחרי ייבום היא ישתולק לכל דבר. מנהלן, מה מקור שאם הוא מת, אז היא מותרת להינשא לשוק? קל וחומר, יש לנו. קל וחומר, ומה אשת איש היא בחנק? אשת איש שחיה עם איש אחר, מקבלת עונש חנק. ובכל זאת, מיטת הבעל מתירתה. אם בעלה מת, אז היא יכולה לנסה למי שהיא רוצה. יבמה שהיא בלהב, יבמה שגם אם היא עכשיו תלך ותחיה עם מישהו אחר, אין לה עונש חנק, יש הסך הכל איסור להב. לא כל שכן, שאם היבם מת, שהיא מותרת להינשא לכל אדם אחר. הרי אם אשת איש, אם היא חיה עם מישהו אחר, יש לה חיוב מיטה. כשהוא מת, היא יכולה לנשא למישהו אחר, אז היבמה, אם היבם מת, כל שכן שכשהוא מת, היא יכולה לנשא למישהו אחר. אומרת, הגמרא מקשה, מה לאשת איש שכן יוצא בגט? תאמר בזו שאינה יוצא בגט. אתה לא יכול להוכיח מאשת איש, הרי אשת איש זה גדר לגמרי אחר, שהרי אם הוא רוצה לגרש, אתה יכול לתת לגט. יבמה הוא לא יכול לתת לגט, או חליצה, או מיטה. אז אין לה מושג שגט, אז ממילא היא לא באותה פרשה כמו אשת איש, לומר את הקל וחומר הזה. כי הקשר בינו לבינה, זה לא כמו קשר של אשת איש, זה קשר אחר. זה פרשה אחרת, ככה אנחנו רוצים לומר.
אבל אחרי זה כן או נכון?
אחרי זה, אנחנו דנים לפני הייבום. אז אנחנו רוצים לומר שאין קל וחומר. זה שהיא ניתרת על ידי מיטת הבעל, יכול להיות שזה כי היא גם כן יכולה להיות ניתרת על ידי גט. היא לא יכולה להיות ניתרת על ידי גט, אז אולי גם המיטה לא משחררת אותה. זה אולי דין לגמרי אחר. הגמרא אומרת, הנמי יוצא בחליצה. אם לה יש גט, לה יש חליצה, אז הגמרא רוצה לעשות כאילו שווה. אז גם לה יש פתח קצת שונה, אבל יש לה פתח. אלא אנחנו רוצים להקשות על קו חומר מכיוון אחר. מה לאשת איש? עכשיו, דרך אגב, אני פה מרחתי. אנחנו צריכים להתעמק מה פה הייתה הקושייה של הגמרא בגט, ומה התירוץ מחליצה. חליצה זה עולם אחר. מה הגמרא ענתה כשהיא אמרה, אבל יש לה את האופציה של חליצה? הגמרא ענתה משהו, הגמרא אמרה, נכון, אין לה גט, אבל יש לה חליצה. אז מה? אז תאמר, זה פרשה אחרת, יש לה חליצה. עדיין איך תדן את הקל וחומר? איכשהו מתוך החליצה, אני רוצה לומר, הם עדיין באותה פרשה. אל תאמר לי שהסיבה שאשת איש ניתרת על ידי מיטת הבעל, זה בגלל שיש לה גם את האופציה להיות ניתרת על ידי גט, כי היבמה יש לה את האופציה להיות ניתרת על ידי חליצה. אז מה? איך זה מחזיר את הקל וחומר? זה רק מראה לי, בסדר, זה שני פרשיות שונות. אז משמע פה שזה לא כמו שאנחנו הסברנו עד עכשיו, שזה שני פרשיות שונות, זו לא הייתה קושיית הגמרא, הגמרא אומרת לא, זה הכל אותה פרשה של אישות. פה זה אישות על ידי קידושין ונישואין, והיא ניתרת על ידי מיטת הבעל, אז פה שזה אישות על ידי הקשר של נישואי אחיו, שהיא גם תהיה ניתרת על ידי מיטת היבם. אז אנחנו אומרים לא. הקשר שלה יכולה לשבור עם גט, הקשר של היבמה היא לא יכולה לשבור עם גט. ענינו לו, יש לו אופציה לשבור את הקשר הזה, יש לו אופציה על ידי חליצה. אז מה? לה יש קשר לבעלה על ידי קידושין ונישואין שיכולה לשבור על ידי גט או מיטת הבעל. ולה יש קשר ליבם דרך נישואי אחיו שיכולה לשבור על ידי חליצה. וחליצה היא כאילו במקום גט. ובגלל זה אני רוצה לסתור, אני דוחה את הקושייה של גט. ואני אומר, נשאר לי הקל וחומר, וממילא גם במיטה הייתי מותרת. אבל איך אני בדיוק רוצה להשוות את החליצה לגט, אנחנו פה אומרים משהו לא מוגדר. אילו היינו לומדים בעיון, היינו צריכים להתעמק פה רגע, איך זה מסתדר שאנחנו משווים את החליצה לגט. הלאה, אומרת הגמרא, אלא מה לאשת איש, שכן אוסרה מתירה. הרי באשת איש, למה היא אסורה להינשא לשוק? כי היא נשואה לבעלה. זה למה שהיא לא יכולה לחיות עם מישהו אחר. אז מה תאמר לי? היבמה? היבמה זה לא הקידושין עם היבם שאוסרים אותה. מה עושה אותה? הקידושין לבעל הראשון שכבר מת. אז מי אמר שעוד מיטה תתיר אותה לשוק? הרי למרות שבעלה מת, יש גדר שהיא אסורה להינשא לשוק. אז מה תאמר לי? הוא ימות? מה יועיל לי שהוא ימות? הקשר שמחייב אותה זה הבעל הראשון שהוא כבר מת. ובכל זאת היא אסורה להינשא לשוק. אז מה לאשת היא שכן מי שמת הוא זה שאוסר אותה? זה מתיר אותה. תאמר, מה לאשת איש שכן אוסרה מתירה, איך תשווה אצל המציאות של יבמה, שזה לא היבם שאוסר אותה, זה הקידושין לבעל הראשון שהם מה שאוסרים אותה. זה הקושיה על הקו החומר. אל תדרוש לי קו החומר מאשת איש, שהרי באשת איש כשבעלה מת, הוא כל גוף האיסור. האיסור שלה להינשא לשוק זה בגלל שהוא חי, אז כשהוא מת היא מותרת. תאמר ביבמה, שהרי מי עושה אותה בעלה הראשון? הוא כבר מת. אז מה תאמר לי? כשהיבה מת, היא תהיה מותרת לשוק? זה לא קו החומר. זה התחייה של הקו החומר. אנחנו אמרנו, אם אשת איש מותרת לשוק, והיא אסורה לשוק באיסור מיטה, היא הרי כבר יעבור, אסור לה להתחתן עם מישהו כשנשואה לבעלה, ובכל זאת כשבעלה מת, היא מותרת להינשא לשוק. אז יבמה, שהרי גם עכשיו שהיא אמורה להתחתן ליבם, אם היא תלך תתחתן עם מישהו אחר, זה לא איסור מיטה, זה לא יהיה רגבל יבוא, מה זה? זה איסור לב. זה אסור, אבל זה סך כל לב. אז כל שכן, שכשהיבה מת, היא צריכה להיות מותרת. דחינו את זה ואמרנו לא. אצל אשת איש, הרי למה היא מותרת להינשא לשוק שבעלה מת? כי כל האיסור שלה להינשא לשוק היה מכוח בעלה. אז הוא מת, היא כבר מותרת לשוק. פה, מה נושא אותה להינשא לשוק? הנישואין הראשונים שלה, הבעל הראשון, הוא כבר מת. זה שהיבם ימות, למה שזה יתיר אותה לשוק? האיסור נובע מהקידושין הראשונים שלה לבעלה הראשון. נכון? אמר רבה שהנמי אוסרה מתירה. יבם אוסרה, יבם שרי לה. רבה שאומר לנו, גם פה, אם היבם מת, אז אנחנו יכולים להסתכל על זה, שהאחד שעושה אותה, מתיר אותה. הרי מה היה קורה אם לא היה אח? נכון שכל הקשר שלה ליבם נובע מהאח. נובע מבעלה הראשון. אבל בוא נאמר, בעלה הראשון היה מת, ולא היה לו אח. בוא נאמר, הוא היה מת ולא היה אח. מה היה קורה? הייתה מותרת להינשא לכל אדם אחר. אז עכשיו שהיא אסורה לשוק, נכון שהאיסור הזה נובע מהקידושין הראשונים לבעלה, אבל האיסורים ברגע זה נובעים מהיבם הקיים. ברגע זה המקור הוא הקידושין הראשונים. אבל עכשיו מה מונע ממנה להינשא? היבם. האיסור של היבם נובע מהאח, אבל האוסר עכשיו הוא היבם. מילא גם כשהיבם מת, זה נחשב שאוסרה מתירה ואפשר לדון את הקל וחומר. מה יש את איש עם בעלה מת? אוסרה מתירה, אז ממילא היא מותרת לשוק. כל שכן יבמה שאם היבם מת, שהיא מותרת לנסה לשוק. אז רבה שהיא ככה עונה וככה יש לנו את הקל וחומר, וממילא זה יהיה המקור שאם האח מת לפני שהוא קיים ייבום, אז היא מותרת להינשא לשוק. שואלת הגמרא, ותהי אשת איש יוצאה בחליצה מקל וחומר. אולי נדרוש קל וחומר מיבמה, להמציא עוד דרך שאישה יכולה להתגרש על ידי חליצה. אולי ניתן לכל אישה אפשרות להתגרש על ידי חליצה. נדרוש קל וחומר מיבמה. ומה יבמה שאינה יוצאה בגט? יוצאה בחליצה, הרי ליבמה אין אופציה של גט, אז לכאורה היא חמורה בנקודה הזו, ובכל זאת יש לה את האפשרות להיות מותרת לשוק על ידי חליצה. זו אשת איש שיוצאה בגט, אין עודין שיוצאה בחליצה. לכאורה נדרוש קל וחומר, אם איפה שגט לא פועל חליצה פועלת, אז איפה שגט כן פועל, כל שכן שחליצה תפעל. ומכוח הקל וחומר הזה היא אומרת, אולי נתיר לכל אשת איש לעשות חליצה לבעלה, ועל ידי זה תהיה מותרת לשוק. אמר קרא, אז הגמרא אומרת לנו, לא, אי אפשר לדרוש קל וחומר כזה, כי כתוב בתורה, וכתב לה ספר כריתות, ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. רק על ידי גט היא יכולה לכרות את הקשר עם בעלה, ולא על ידי דבר אחר. אומרת לנו, אז בוא נלך בכיוון ההפוך. ותהי יבמה יוצאת בגט מקל וחומר. אולי נאמר שגט יועיל ליבמה שמחכה או ליבום או לחליצה, אולי היא תוכל לקבל אופציה של גט. ומה אשת איש שאין יוצאה בחליצה, יוצאה בגט. זו שיוצאה בחליצה, אין עודין שיוצאה בגט. תדרוש את הקו החומר בכיוון ההפוך. עכשיו שהוכחת לי שאני לא יכול להתיר יבמה בגט, אז אני לא יכול להתיר אשת איש בחליצה, אז אולי אני כן אתיר יבמה בגט. אומרת הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, ככה. על מה כתוב ככה? כתוב, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, ויערקה בפניו, ואנתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. אז בעצם זה סיפור דברים. היא אומרת, אני עושה לך חליצה, וככה יעשה. התורה מצווה עליה שהיא אמורה להדגיש, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ואנחנו דורשים את המילה ככה לא כמשפט פרטי שלה, אלא כהגדרה הלכתית של התורה. התורה אומרת, היא צריכה להצהיר, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. זאת אומרת, התורה בעצם מצהירה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. אז אנחנו דורשים מזה, שמאחר וכתוב ככה, התורה באה לומר לי, רק ככה היא יכולה להיות מותרת לשוק. אין לה אופציה של גט. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, וככה עיכובה, כשכתוב ככה, זה בא לומר לי דווקא ככה, זה מעכב, וכל היכה דאיקה, מקשה הגמרא, וכל היכה דאיקה עיכובה. לא דרשי קל וחומר, מה אתה תאמר לי שמתי שהפסוק אומר לי לשון, שמשמעותו זה שזה צריך לעשות דווקא באופן הזה וזה מעכב, אז אתה לא יכול לדרוש קל וחומר נגד זה, ככה אתה מבין? והיום הכיפור, והרי ביום הכיפור דכתיב, גורל, כתוב שצריך לעשות גורלות, ועל פי הגורלות קובעים איזה בהמה תהיה לעזאזל ואיזה בהמה תהיה לשב. וכתוב שם בדיני יום כיפור, והייתה לכם לחוקת עולם. כתוב לשון חוקה. לשון חוקה זה לשון עיכובה. זה לא שונה מככה. זה חוק, זה צריך להיות ככה, על ידי גורל. ככה קובעים איזה בהמה תהיה קדושה ואיזה לעזאזל. כתוב גורל, ואז כתוב והייתה לכם לחוקת עולם. זה כאילו היה כתוב ככה. אז יש לשון שמעכבת. אז לכאורה, לא היה שום מקום לחשוב שנוכל לעשות את זה אחרת, כי יש לשון שמעכבת, יש לשון של חוקה, כן? אם הכלל הזה שאמרנו לפני רגע זה נכון, אז לגבי יום כיפור אין מקום לדון קל וחומר. ובכל זאת תניה, הברייתא דורשת ככה, כתוב, ועשה הוא חטאת. הפסוק אומר, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל השם, ועשה הוא חטאת. אז אנחנו דורשים, מי עושה אותו חטאת? זה לא שהתורה אומרת, עכשיו אהרון יעשה אותו חטאת, שהרי התורה מתארת את עשיית החטאת. אלא מה כוונת התורה כשהיא אומרת, והקריב את השעיר אשר עלה עליו הגורל השם ועשה הוא חטאת, הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת. שיכול, היית חושב, שכללית אנחנו אומרים, שכשאתה מפריש בהמה לקורבן, אתה נותן לשם, וזה מה שגורם לזה שזה יהיה, אתה אומר, זה לעולה, זה לחטאת, זה לשלמים. לפני שאתה שוחט אותם, אתה אומר, מה, למה הבהמה? בן אדם יכול לעשות את זה עוד בבית, אבל אז הוא נכנס לבעיות, כי הבהמה הקדושה כבר בבית. אז היו מחכים עד זמן ההקרבה, ואז בבית המקדש, כשהוא מוכן להקריב את החטאת, הוא מקדיש את הבהמה, הוא אומר, הבהמה הזו היא הקורבן הזה. עכשיו, היה צד לחשוב שה... כשהוא אומר, חטאת, זה יעשה את זה שזה יהיה חטאת. באה התורה ואומר, לא, בקורבנות האלה של ציבור, זה נקבע על ידי הגורל, ואנחנו דורשים את זה מהמילים, ועשה הוא חטאת, הגורל עושה את החטאת, ואין השם עושה חטאת. קריאת השם היא לא מה שגורמת לבהמה הזו להיות חטאת. שיכול ועל עודינו, היית חושב אולי לדרוש קל וחומר. ומה במקום שלא קידש הגורל קידש השם, כללית יש לך קורבנות, ואם אתה עושה גורל, איזה קורבן יהיה חטאת ואיזה עולה, נכון? לפעמים בן אדם צריך להביא ציפור אחד לחטאת, אחד לעולה, נכון? יולדת, מצורה, יש הרבה מקרים שאתה צריך לחלק את הקורבנות, שאחד לעולה ואחד לחטאת. אז שם הקריאת השם נותנת להם את השם קורבן, זה חטאת וזה עולה. אם בן אדם יפיל גורל, זה לא יגרום לזה להיות חטאת ולזה להיות עולה. הגורל לא יועיל כלום, אז הייתי דורש קל וחומר. ומה במקום שלא קידש הגורל? קורבנות רגילים, שגורל לא נותן שום קדושה. גם אם תעשה גורל, זה לא יחיל קדושה על הבהמות או על העופות. ובכל זאת, קידש השם, מקום שקידש הגורל, פה בעבודת יום הכיפורים, שהגורל נותן קדושה לבהמות, זה לחטאת וזה להזזל, אין עוד דין שיקדש השם, כן? ככה הייתי חושב לדון קו חומר. תלמוד לומר, ועשה הוא חטאת, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. ככה הברייתא כותבת. שמהמילים ועשה הוא חטאת, אני לומד שקריאת שם לא תכיל דין של חטאת לשם בשעיר של יום כיפור. השעיר של יום כיפור נקבע רק על ידי הגורל ולא על ידי קריאת השם. כי הייתי חושב לדרוש קל וחומר מבהמה אחרת. עכשיו, אומרת הגמרא, ותמה אני מבין מהברייתא הזו, שכל הסיבה שקריאת השם לא תכיל את הקדושה, דמעתי קרא, שהפסוק ממעט את הדין קריאת השם מהבהמות האלה. הלאו אחי, אם לא היה לי תמיות, תרשין על קל וחומר, בכל זאת הייתי דורש את הקל וחומר. אף על גב דכתיב בחוקה, למרות שלחור יש לי לשון מעכבת, הייתי דורש קל וחומר. אנחנו רצינו לומר קל וחומר, להתיר את האשת איש, את היבמה בגט. אמרנו, אל תדרוש את הקל וחומר, כי יש לי לשון מעכבת, יש לי את הלשון ככה. פה ביום כיפור יש לי גם לשון מעכבת, ובכל זאת הברייתא אומרת, הייתי דורש את הקו החומר, אבל יש לי מיעוט אחר. הברייתא לא אומרת, אל תדרוש את הקו החומר, כי כתוב חוקה. על, למה? איך אתה דורש קו החומר נגד הלשון המעכבת? הרי הרגע אמרת שאתה לא דורש קו החומר נגד לשון מעכבת. עונה הגמרא, אמר קרא, אז הגמרא אומרת, אתה צודק. הגמרא חוזרת בה, אני לא יודע למה לא כתוב פה אלא. הגמרא אומרת, באמת, זה לא בגלל הלשון מעכבת. אני יכול לדרוש קל וחומר נגד לשון מעכבת. אלא מה? למה פה אני לא דורש את הקל וחומר ביבמה? למה אני לא מתיר אותה בגט? לא בגלל שכתוב ככה. אז למה כן? אני צריך תירוץ חדש. אמר קרא, הפסוק אומר בדין של גט, לה, נכון? וכתב לה ספר קריטות. אם מישהו רוצה לגרש את אשתו, הוא כותב לה את הגט. אנחנו דורשים מזה, לה ולא ליבמה. הלה הוא מיעוט. התורה באה לומר לי, דווקא לה, לאשת איש, אפשר לכתוב גט לשחרר אותה לשוק, ולא ליבמה. דרשה חדשה. אומרת הגמרא, ואימה לה לשמה, בוא נדרוש מילה שצריך לכתוב את הגט לשמה, הרי אתה דורש פה משהו מזה שכתוב וחד טבלה. אתה דורש שצריך לכתוב את הגט לשם אשתו זו, הוא לא יכול לכתוב את זה סתם, טוב נראה אם זה זו או זו, אני לא יודע, צריך לכתוב את הגט לשמה. עונה הגמרא, תרי לה כתיבי, כתוב פעמיים לה. כתוב, במקרה, איך התורה מתארת? איש ראשון עושה אותה, כי ייקח איש אישה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לה ספר קריטות, ויצא מביתו, ויצא והייתה לאיש אחר. אחרי שהיא ניסית לאדם השני, ושנאה האיש האחרון, האיש השני, גם שונא אותה, וכתב לה ספר קריטות, אז הוא גם מגרש אותה. אז פעמיים התורה מתארת גירושים. אז פעמיים כתוב, וכתב לה ספר קריטות, בבעל הראשון ובבעל השני. אז תרי לה כתיבי, פעמיים כתוב לה, אומרת הגמרא, והקתי, ועדיין, מבאי לאחד לה לשמה, ואידך לה, ולא לה, ולחברתה. אגב אומרת, הרי אתה כבר דרשת את שניהם. אחד מהם דרשת שזה צריך להיות לשמה. ואחד מהם דרשת כדי שהוא לא יכול לכתוב, בוא נאמר, יש לו שתי נשים, לשניהם קוראים שרה. הוא לא יכול לכתוב גט אחד לשתי נשים. הוא מחליט, אני רוצה לגרש את שני השרות שלי. אז הוא כותב גט שהוא מגרש את שרה, ובגט הוא רוצה לגרש את שניהם. אומרת לנו התורה, לא, וכתב לה, אנחנו דורשים מזה לה, לאישה אחת הוא יכול לגרש עם גט. הוא לא יכול, גם עם שתי נשותיו יש להם את אותו שם, הוא לא יכול לגרש אותם עם, 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 עם הגט הזה, כן? ו... אוקיי. הוא גם לא יכול לכתוב לדוגמה, אני מגרש את שרה ורבקה בגט אחד. כאילו, הוא לא יכול. כל אישה מקבלת גט פרטית. אז אני דורש את שני הפעמים שכתוב לה. אני לא יכול לדרוש מזה לה ולא ליבמה. אז עדיין אני מחפש מקור מניין שיבמה לא ניתרת בגט. אלא אמר קרא, אנחנו אומרים לו, יש דרשה אחרת, כתוב נעל. כתוב בתורה שבנקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. התורה אומרת שאחרי שעושים את החליצה, אנחנו דרשנו את זה מקודם, כולם מכירים, לבית שלו קוראים בית חלוץ. הבית שלו זה הבית שחלצו להם את הנעל. אז התורה הוסיפה את המילה בית חלוץ הנעל. התורה כך להכתוב ונקרא שמו בישראל בית חלוץ. עכשיו, אני מבין מזה שהתורה רצתה שיקול זה בית חלוץ הנעל. התורה לא רצתה שיקול זה רק בית חלוץ. אבל הגמרא אומרת לא. התורה סך הכל רצתה שזה יקרה הבית שחלצו ממנו. הדגש על הנעל לא כל כך חשוב. וזה שכתוב את המילה נעל, משום מה הגמרא מבינה, אני לא יודע למה, משום מה הגמרא אומרת לנו זה מיותר. המילה נעל מיותר. ללמד אותי נעל אין, רק על ידי חליצת נעל היא ניתרת, מידי אחריני לא. על ידי דרך אחרת היא לא יכולה להיות ניתרת, ואי אפשר לגרש יבמה לפני שהוא עשה לה, אם הוא עושה לה ייבום, אז היא כמו אשת איש, ואז כן אפשר לגרש אותה. אם הוא לא עושה לה ייבום, אז חליצה. אבל אין אפשרות לתת לה גט. שואת הגמרא, והי נעל להכי הוא דעת, זה שכתוב בפסוק נעל, זה בא ללמד אותי את זה, בשביל זה זה בא. היי מביילי, הרי את המילה נעל אני צריך לחדתניה, בשביל לימוד אחר, שהברייתא אומרת, כתוב בפסוק, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו, כתוב את המילה נעלו, אני דורש משם, אין לי אלא נעלו, מהפסוק הזה משמע, דווקא נעל שהוא לובש שהיא שלו, נעל של כל אדם מנעל, איך אנחנו יודעים שגם אם הוא לובש נעל שהיא לא שלו, היא יכולה לעשות חליצה בנעל הזו? דורשת הגמרא, תלמוד לומר נעל. כתוב בתורה נעל, נעל, כתוב יותר מפעם אחת נעל, ריבה, זה בא ללמד אותי לאו דווקא אם זה נעל לא. אם כן, מה תלמוד לומר נעל לא, אז למה באמת כתוב קודם נעל לא, אם זה לא למעט נעל שהיא לא שלו? ללמד אותי נעלו הראוי לו. זה צריך להיות שכשהוא עושה חליצה, הוא לובש נעל שראויה לו, המידה שלו. פרט לגדול שאין יכול להלך בו, אם הוא לובש נעל שהיא מידה גדולה שהוא לא יכול ללכת בה, אז זה לא נחשב שהיא חולצת, זה צריך להיות דווקא נעל שבמידה שהוא יכול ללכת. פרט לקטן שאין חופה את רוב רגלו, למעט נעל שהיא כל כך קטנה, שהיא לא מכסה את רוב רגלו, פרט למסוליים שאין לו עקב, לנעל שהיא כבר כל כך שחוקה שכבר אין לה עקב. אומרת הגמרא, אז יש לי דרשה מנעל, לרבות נעל שהיא לא שלו. כתוב נעלו, למעט נעל שהיא לא עמידה שלו, שהיא לא ראויה להיות נעל, שהיא לא מחפה את רוב הרגל, או שהיא מידי גדולה או מידי קטנה. אז יש לי נעלו ויש לי נעל, ודרשתי את הכל מהם. אז איך אני יכול לומר נעל ולא גט? אני אומר, דווקא על ידי נעל היא ניתרת, על ידי חליצה נעל ולא על ידי גט. עונה הגמרא, אם כן נכתוב קרא נעל. מהי הנעל? שם מנעתרתי. הרי התורה, איך התורה אומרת? ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. אז ההי היא גם מיותרת. הנעל בא לרבות לי, ההי בא לרבות לי דבר אחד, ונעל בא לרבות לי דבר אחר. אני חושב שעדיין נאמר שההי מרבה שזה כל נעל, לא רק נעל שלו, גם נעל שהיא לא שלו. וזה שכתוב נעל, זה בא למעט נעל ולא גט. ככה אני חושב, למרות שלא ראיתי מי שכתוב את זה פירוש, אבל ככה נראה לי הדרשה הגיונית. כן? אז מה יש לנו במסקנה? שיבמה לא יכולה להתגרש על ידי גט, היא יכולה רק לקבל חליצה, והדרשה היא מתוך כך שכתוב, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, ורק על ידי נעל, חליצת נעל היא ניתרת, ולא על ידי גט. כן, ריבה, הכוונה היא הפסוק ריבה, או מלשון ריבוי. טוב?